חיים בעמוד רש עין א', כן, אנחנו ארבע שורות מלמטה בעמודה השמאלית, כן, וזהו אומרם במסכת ברכות. אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. מה פירוש הדבר? שהמהר"ל אמר לנו בשבוע שעבר שהאדם דומה למקדש. בדיוק כמו שהמקדש הוא מקום השראת השכינה, כך האדם הוא משכן הנשמה. וזהו אומרם, ושכנתי בתוכם. כאילו הקדוש הוא שוכן, יש לו שכינה, שהוא משרה אותה בתוך האדם. וזהו אומרם במסכת ברכות, אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, כי אז הוא דומה למקדש. כמו שבמקדש שורה שכינה, כך באותו אדם יש דעה. בסדר? וביאור זה, כי האדם מתדמה אל בית המקדש. שכמו שבית המקדש, אנחנו כבר עברנו דף, הוא נבדל מכל האדמה, כך האדם נבדל מכל הנבראים שעל פני האדמה. כן, יש איזה הפרש טרנסנדנטי מובהק בין האדם לבין כל שאר הנבראים. של נבדלות. הוא נבדל באופן מוחלט מהשאר. יש משהו שיש בנו שאין בכל שאר הנבראים, הדעת. מובן? הדעת. לא דעת, דעת. דלת עין תו. אבל אם האדם הוא בעל חומר, אין לו דמיון אל בית המקדש, שהוא נבדל בקדושתו. כלומר, אם האדם הוא חומרי, כבהמה, אז הוא לא נבדל, הוא דומה לחתול. יש אדם ויש חתול, וזה אותו דבר. כן? אז אם האדם הוא בעל חומר, אין לו דמיון אל בית המקדש, הוא נבדל בקדושתו, אבל אם יש בו דעה, שהוא השכל הנבדל, ואז האדם נבדל בקדושתו מכל הנבראים שעל פני האדמה. כמו בית המקדש, שהוא גם כן נבדל בקדושתו מכל האדמה. זה אגב מזכיר, הייתה איזו טעות על יסוד זה שהתפתחה במאה ה-17 אצל הפילוסופים. שהם הסכימו לכך שמותר לעשות כל מיני ניסויים בבעלי חיים, אכזריים ביותר, והם אמרו שזה שום דבר. למה? כי הם אמרו, זה בעצם כמו אור הטוף שמקים בו, שעושה רעש, אבל בעצם אור הטוף לא מרגיש שום דבר. אז אותו דבר, היו עושים ניסויים בבעלי חיים חיים, ובעלי החיים היו צורכים מכאב, אמרו לא, זה שום דבר, אין להם רגשות. כן? אז זאת אומרת, מרוב שמודעים להפרש שיש בין האדם לבהמה, אז שכחו גם שיש הבדל בין הבהמה לבין אור הטוף.
אבל בגלל זה, בגלל ניסויים האלה, יש לנו תרופות ותוחלת חיים היום לאין ערוך יותר גבוהה מאשר הייתה במאה ה-17, פי שניים או פי שלושה יותר לפחות. אז איך זה מתיישב?
מה זה נוגע לעניין?
זה כן נוגע לעניין. אם אסור לעשות ניסויים בבעלי חיים, אז לא יהיו לנו תרופות קדושות.
אני אמרתי שאסור לעשות ניסויים בבעלי חיים?
אבל מה לעשות? זה כואב.
האם אני אמרתי שאסור לעשות ניסויים בבעלי חיים?
זה משתמע.
לא, לא השתמע. אני אומר שאז הם נהגו באכזריות שלא הייתה נדרשת כלל. לפעמים, ודאי, אתה גם, יש אנשים שהורגים בעלי חיים, יש אפילו אנשים שאוכלים בשר. לא יודע אם אתה מכיר?
אני
לא. אני יודע. אבל אתה לא מכיר גם אנשים שאוכלים בשר? וזה לא, אתה אומר זה לצורך, זה משהו אחר. אבל כלל לימדונו רבותינו שיש איסור צער בעלי חיים. מחלוקת בגמרא אם צער בעלי חיים דאורייתא או לא. אבל יש דבר כזה, צער בעלי חיים. אז האדם...
יש צער, לא כמו שהם חשבו.
מה?
בעלי חיים יש צער.
כן.
חשבו שאין להם צער.
כן, אז יש להם צער, זה בעלי חיים, כן, בדיוק.
כן. כשמדברים על בעל דעה, דעה, לפי מה שלמדנו קודם, זה דעת השם, דעת השם, נכון?
נו.
אז היו אנשים, מדענים גדולים מאוד, שהיו אתאיסטים.
נכון.
לפלס, למשל.
מי?
לפלס.
לפלס, כן, נכון. זה נכון.
אז איך זה מתיישב עם מה
שקורה? למה? למה זה מתיישב? למה זה צריך להתיישב?
מצד אחד, זה לא, הוא לא, זה לא חומר, כן? זה אדם גדול מאוד.
מדי שזה חומר. דעת שלא מכירה בשם, אז זה לא דעת. זה חומר. זה ארגון של החומר. כמו שלמשל גם לדבורים יש אינטליגנציה טבעית. הם יודעים לבנות ארמונות, וגם יש היררכיה חברתית מאוד מסודרת. אז זה הכל טכני.
לא, זה לא ברור.
הדבר
של דעת זה
ניצב
על זה רק בתחום של הקודש בורקו.
לפי מה שאלכס אמר. אבל זה נכון. כי דעת שאיננה מכוונת אל הקדוש ברוך הוא, היא דעת שהיא רק ארגון, היא שכלול של הכישרון הטבעי.
יש עוד, ומה
הבדל
בין
הדעת
לבין
הכישרון?
הכישרון
הוא
כישרון
טבעי. מי שיודע את השם הוא פורץ את גבולות ההוויה. מי שלא יודע את השם לא פורץ את גבולות ההוויה. כי הקדוש ברוך הוא לא חלק מהעולם. כי הוא מכיר את השם. השם הוא מחוץ לעולם.
זאת אומרת שהבדל בין לפלס, למשל, ובין סנדלר שיקור, שמתקן לו את הנעלה.
הוא לא גדול כל כך.
לא גדול.
מה שאין כן, ההבדל בין לפלס לבין הרמב״ם,
הרמב״ם אני לא מדבר, אבל יש אנשים ביהדות קצת קטנים.
כן, כן, אבל הוא מתפלל. אפילו, כן, סנדלר יהודי יודע להתפלג. רבי יוחנן הסנדלר. אם כן, ראיתי כאלה שפרשו שרבי יוחנן הסנדלר, פירוש הדבר שהוא היה מאלכסנדריה. לא שהוא היה באמת סנדלר. למה? כי אלה שכתבו את זה, זה כאלה שמפריע להם שרבי יוחנן יהיה סנדלר. איך יכול להיות סנדלר? כמו ראיתי אחד כתב ספר על הארי, הוא אומר, יש תעודות שהארי היה מתפרנס מסחר בפלפלים. כן? הוא היה סוחר בפלפלים. פלפלים. הארי היה מוכר פלפלים. קונה, מוכר. אז אחד כתב, ראיתי אחד שכתב ספר על הארי, שהוא בו אומר שזו השמצה שהופצה על ידי מתנגדי הקבלה. מה זאת אומרת השמצה? כאילו זה, אז מה הם חשבו שהארי יתפרנס?
פלפלים.
פלפולים. טוב. אז מה, איפה היינו? אבל אם יש בו דעה שהוא השכל הנבדל, ואז האדם נבדל בקדושתו מכל הנבראים שעל פני האדמה, כמו בית המקדש, שהוא גם כן נבדל בקדושתו מכל האדמה, זה הוא נחשב כאילו נבנה בית המקדש בימיו, כי האדם עצמו הוא דמיון אל בית המקדש כמו שהתבאר. כן. למה? בגלל שאין צורך. לצורך משהו, לא צריך. טוב. וכבר בערנו במקום אחר גם, כן? וזה נחשב כי האדם עצמו הוא דמיון בית המקדש משווה. הוא כבר בירנו זה מקום אחר גם, כן? הוא בא לומר כי האדם הוא דמיון בית המקדש. ולפיכך יקדש האדם עצמו גם כן. עד שהוא בית המקדש גמור. עד כאן זה מובן? ועוד שאמר יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. איפה הוא אמר את זה? במשנה הקודמת. ואמר כי עכשיו שאין בית המקדש, הנה האדם עצמו הוא בית המקדש, כמו שבארנו למעלה. ועוד יתבהר בסמוך עוד המאמרים האלה. לכן, כיוון שהאדם הוא דומה לבית המקדש, לכן הוא צריך ללמוד להתקדש. איך הוא מתקדש? בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, וכו' וכו'. מה? עכשיו משהו מה שהאדם הוא במקום המקדש, השאלה אם זה טוב או זה לא טוב.
בשביל מי זה לא טוב?
בכלל. האם זה יותר טוב שהקשר עם הקדוש ברוך הוא יהיה דרך המקדש או דרך האדם?
דרך המקדש.
דרך גם וגם.
זה ירידה.
מה אתה אומר?
היא אומרת דרך המקדש, אז בטוח, כי אחרת זה לא היה, אם לא היה צריך. אבל...
אולי יש לו יתרון. אבל אם
נשארה, במקום הנשים, אז היא מקבלת המקום במקומנו.
שאלה ככה, האם אנחנו שואפים להומניזם דתי? הומניזם דתי. יש הומניזם דתי שמחפש כל מיני מאמרים בחז"ל שבאים לומר שבעצם כל העבודה הפולחנית אין לה משמעות, מה שחשוב זה המוסר והאדם וכו'. זאת השאלה. ודאי שלא. התשובה היא, ברור, בית המקדש זה יותר טוב שהקשר עם הקדוש ברוך הוא דרך המקדש מאשר דרך האדם הפרטי, כי המקדש הוא כללי והאדם הפרטי הוא פרטי. אבל זה נכון שהאדם מתעלה מכוח זה שהוא מקדש, אבל המצב של העולם הוא גרוע יותר, יש יותר חשיכה בעולם שזה כך. כי כשהאדם הוא מקדש, אז החיים התוכיים מתעלים, אבל החיים החיצוניים נשארים באפלה. ואז יש הרבה הצטברות של רע בעולם, ואז האדם סובל מזה בסופו של דבר.
איך זה שהוא לא מקרין?
זה המקרה של היום.
כן. מה? נכון. לא, המקדש הפנימי בסדר. אבל מה קורה עם העולם? העולם הולך ומתדרדר, ולכן הייתה אפשרית השואה, מלחמות עולם, מלחמות אטום.
המקדש הפנימי לא
מספיק. לא. בכלל לא. כי יש, מה שגרם דווקא להידרדרות של העולם, זה ההפרש בין הפנים לחוץ. כלומר, ככל שאדם הוא יותר טהור בפנימיותו, ההפרש בינו לבין הרע העולמי הולך וגדל. ואז הוא מקבל בהפוכה, כמו שאומרים, כבומרנג את המצב של העולם.
אפשר להגיד היום שהמצב
כזה
שהפנימיות באמת
טהורה? כן, ודאי. עם ישראל הוא העם הטהור ביותר על פני כדור הארץ. דווקא הוא היה הקורבן הגדול ביותר של האכזריות של המאה ה-20. אז זה לא מפני חסרון טהרה שבא אלינו האכזריות של אומות העולם, אלא אדרבה, מפני ריבוי טהרה.
אז עוד מה מוצאים מסקנה הפוכה, שלא כדאי להגיע לטיהור פנימי בגלל שההפרש כל כך גדול. כדאי לדאוג יותר לאיזון כל הזמן, לא אומר שזה גם חיצוני. זה מה שמשתמע ממה שהרב אומר.
למה לא כדאי להיות טהור? כדאי להיות טהור.
בגלל שההפרש בחוץ...
אז לא מספיק להיות טהור. מה שאני אומר, שלא מספיק להיות טהור. צריך גם לטהר את העולם החיצוני, שזה צריך בית המקדש. עכשיו בהלכות תשובה, הרמב״ם דן בשאלה, בשביל מה יש שעיר לעזאזל? בשביל מה יש שעיר? כדי לכפר, נכון? לכפר, לכפר, כן. לכפר. עכשיו, מי שלא חזר בתשובה, השעיר מכפר או לא?
לא.
לא מכפר. עכשיו, אז זאת אומרת שצריך גם תשובה וגם כפרה על ידי השעיר, נכון? גם תשובה וגם שעיר. עכשיו שאיננו בית המקדש, אומר הרמב״ם, יש רק תשובה, והתשובה מחפרת. התשובה מחפרת? אז בשביל מה צריך את השעיר מקודם? כמה כסף זה עולה כל פעם לשלוח שעיר? אם אתה אומר שהתשובה מספקת, אז בשביל מה היא... אז יותר טוב היום לפי זה. השתחררנו מהמקדש ומהתקציבים האדירים שזה עולה, ועכשיו יש לנו כפרה על ידי תשובה. נו, אז מה, שאני כולם יחד או לא? אני כיפרתי, אתה תחפר, וכל אחד מאיתנו יחזור בתשובה, יהיה בסדר. הרי הרמב"ם אומר שזה מחפר לשווים, לא מחפר סתם.
כן, אבל ההבנה שמה, אם אני הבנתי נכון, שאפילו אם אתה
פסיבי, טוב, זה לגבי עבירות הקלות. אז צריך להגיד שאנחנו מרוויחים לגבי עבירות הקלות, ולא לגבי עבירות החמור.
גם, כאשר מעשה נעשה, שהוא מעשה כללי,
אז כנראה זו שמדרגת החיים שמתגלה דרך המקדש היא יותר גדולה ממדרגת החיים שהתגלה על ידי. אז זה נכון שהיום ביום הכיפורים אני עושה בעצמי את העבודה של כהן גדול בתוך הלב שלי, אז כך שמבחינה זו אני הרווחתי משהו, אני עכשיו כמו כהן גדול ביום הכיפורים, אבל זה הרבה יותר נמוך מבחינת המדרגה העולמית. לכן אנחנו מתפללים ביום הכיפורים שתתחדש עבודת כהן גדול.
אבל שיקום בבת השם בית המקדש השלישי,
אינשאללה,
להערה
הכללית הזאת, בוודאי.
להערה הכללית, כי ברגע שעברו איזושהי עבודה אישית, זה כבר מרומם את כל המצב.
זה נכון. אז זה חיבור של הכלל עם הפרט. אחרי, כן. בסדר, רק רציתי פשוט למנוע פה את הפרשנות ההומניסטית האומרת שיותר טוב להיות בגלות מאשר עם מצב של בית המקדש. להסביר את זה עוד פעם? איך מחזירים אחורה פה? לא, לא, הוא פשוט. כפרט. אבל מדרגת החיים הכללית חסרה. כלומר, יכול להיות שלי יהיה טוב. דווקא כן, רק עם השעיר. כי השעיר שייך לעולם הטבע. זה ההבדל שיש בין קורבן לבין תפילה. כשאני מתפלל, אני מרומם את ההכרה שלי. אבל כל העולם החיצוני, החי והצומח והדומם, כל זה עומד מחוץ לעילוי שלי. נשאר בתומעתו. אני לוקח פרה, ועכשיו שיתפתי את העולם החי בעילוי שלי. ואני לקחתי גם קצת נסחים, לקחתי נסחים, ועכשיו אני, ומנחה, ואני שיתפתי את העולם הצומח. הוספתי מלח, גם העולם הדומם עכשיו מצטרף. לא שווה? למה זה אכזרי? מה אכזרי? זה הצודק. השעיר לעזאזל זה אכזרי. הצודקת. זה באמת מזעזע. כן, חושבת את דברת על קורבנות בכלל, אבל אתה צודקת, שעיר לעזאזל, שעיר לעזאזל זה ממש נורא, נכון? לוקחים איזה שעיר נורא מסכן, סך הכל הוא לא עשה כלום בחיים שלו, זורקים אותו מראש ההר, מהצוק, ולא היה מגיע לחצי ההר עד שנעשה בשרו איברים איברים, ואומר כך ימחו כל עוונות עמך בית ישראל. באמת, למה לעשות את זה בצורה כזאת? רוצים תשובה? רוצים תשובה או לא? מה? שנייה, אני אדבר עם הגברת, כן? את רוצה תשובה? לא, כן, למה אני אומר אם אני רוצה תשובה? כי לפעמים יש שבלב לא מוכנים לקבל תשובה. התשובה היא פשוטה מאוד. עזאזל בא לפרנס, השעיר הזה בא לפרנס את עזאזל, את הכוחות האכזריים שיש בטבע. הטבע הוא אכזרי. אז צריך לתת לו גם כן מקום. אבל עושים את זה פעם אחת בשנה בלבד, במקום רחוק שאף אחד לא רואה. כי זה לא חינוכי, זה לא פדגוגי. לכן אומרת הגמרא, שמי שרואה את המשנה, מי שרואה את השילוח של השעיר בצוק, לא יכול באותו זמן לראות את המוסף, את הקרבת המוסף בתוך המקדש. כי הוא לא יכול להכיל את שני הדברים. הוא לא יכול להכיל גם את העילוי והאצילות שיש במקדש עם האכזריות שיש בשילוח הזה. אבל הכוחות האלה יש להם תפקיד, לכן הם צריכים פרנסתם. פעם בשנה שולחים.
אבל הסבר שלך נראה לי קצת משונה, משום שכאילו, משנה מזה, כאילו טבע זה אישות נפרדת, עצמאית, שאנחנו צריכים לתת לה איזשהו שוחד, שטבע יעזוב אותנו לנפשנו, ולא יפריע לנו לעלות ב...
איך חשבתי שמעבירים?
למה לא? הרב, מי ברא את הטבע האכזרי?
קדוש ברוך הוא.
ככה הוא רצה את עולמו.
נכון, עכשיו אתה שואל, הטבע הוא לא ישות עצמאית.
זה משתמר, כדי לתת לטבע שהוא אכזרי, כן? לתת לקורבן הזה שתשתוק, שישות הזה תשתוק.
אני מבין שאתה לא מעוניין שאני אגמור את המשפט. הטבע הוא לא ישות עצמאית, הוא ישות אלוהית. ולכן, בתוך הכלכלה האלוהית, יש צורך לפרנס אותו. מה? אתה חושב שאם אתה לא תגיד ככה, אז אתה אומר שהטבע הוא ישות עצמאית.
לא, אני אמרתי שזה מה שמשתמע.
לא, השאלה היא ככה. האם הטבע הוא ישות עצמאית או לא?
בוודאי שלא.
לא, אז הוא ישות מה?
נברא כמו ש...
הוא ישות אלוהית לפי זה. נכון? אם הוא ישות אלוהית, אז הוא זקוק לפרנסה.
לא,
כי
אתה לא מפרנס
את העננים. אני מפרנס הכל.
לא.
ודאי שאני מפרנס הכל.
אנחנו נותנים את מה שאנחנו נותנים
לשמיא, לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מתחילים לפרוט את זה, עננים, אדמה, רוח, אש, עשן, מים.
אתם מגיעים באבקיאנוס, כן.
אנחנו נותנים, מה שיש לנו, היחס שלנו הוא ישיר כלפי ברוך.
אבל מה אתה נותן?
אני נותן את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, אני לא נותן.
מה הוא ציווה? לקחת מהכל. לקחת מהבהמה, מן הדומה, מן הצומח וכו', נכון?
נכון.
נכון. אז לכן אני גם עושה עבודה, ועל ידי זה אני מפרנס את מה? את השפע האלוהי שיורד לעולם, נכון? כי על ידי שאני מקריב על גבי המזבח, יורד שפע מן השמיים, נכון?
אני לא חושב שזה התוצאה הישירה.
עכשיו, רגע, ודאי שזה התוצאה הישירה. אז זה מביא ברכה לעם ישראל, נכון? אני לוקח מכל מה שיש בעולם, מקריב על גבי המזבח ומתעלה. מכוח זה יש שפע ברכה ורחמים בעולם, נכון? עכשיו, הבעיה היא שהצד שאני מכיר של הקדוש ברוך הוא זה הצד הטוב. מה עם הצד הרע?
אין לו
צדדים. הסתרה אחרה. הרי מה זאת אומרת? לא יהיה לך אלוהים אחרים. מה המשך?
על פניי.
אז זאת אומרת שמאחוריי יש צד אחר. הצד האחר הזה אנחנו לא מעוררים אותו אף פעם. אנחנו לא מעוררים אותו כי זה לא חינוכי, אנחנו לא עובדים את השם דרך הרע, דרך האכזריות. אבל הצד הזה גם הוא אלוהי וגם הוא קיים בעולם. אבל איפה נפרנס אותו? במקדש? לא יפה, לא נביא בית הכיסא לבית המקדש. אין מקריבין מרגליים במקדש מפני הכבוד. ולכן אנחנו עושים את זה במקום רחוק.
התפיסה שלי אולי שגויה לחלוטין, אבל אני לא הבנתי את זה בכלל בצורה שכזאת. גם היום אנחנו אומרים שהתפילה היא במקום קורבן. אנחנו כל הזמן אומרים כנגד הקורבנות, ואנחנו כל הזמן, לפחות מה שאני הבנתי, שאנחנו מתפללים, אנחנו לא מתפללים כדי שירד שפע, אנחנו מתפללים לבורא עולם, נקודה. בלי תנאים, בלי לבקש.
זה לא בתנאי.
בלי כל הדברים
האלה. אתה צודק.
אז למה כשאני מקריב קורבנות, אני מקריב אותם כדי שירד שפע? לא, אני מקריב קורבנות כי הקדוש ברוך הוא ציווה.
אתה צודק באמת האחוזים. התפיסה שלך אינה שגויה כלל וכלל. אתה צודק, אנחנו מקריבים כי השם ציווה. עכשיו אני שואל שאלה אחרת.
כן.
למה הוא ציווה?
בנושא של קורבנות אני לא יודע.
אז אני יודע.
מה ביקש את זה?
מה?
מה ביקש קורבנות? למה הכין את הדבר הזה? עד כמה שאני זוכרת שלמדתי, זה לא הגיע מהקדוש ברוך הוא מלכתחילה.
כן?
זה הגיע אחרי חטא העגל. כשאנשים לא יכלו לעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה מופשטת לגמרי, אז נתנו קורבנות.
מה ברא בשם?
אם אני לא טועה, יש גם אולי נדועה. משנה
או משהו, גמרא, שבאי
שלישי לא
יקורבן. אולי אני אתראה, אבל אני אתראה שאני אבטא. את טועה. אבל זה לא אשמתך. זה החינוך הדתי, הוא זה שהרגיל אותנו למחשבות כאלה. החינוך הדתי הרגיל לחשוב שהקרבת הקורבנות היא איזה מין ויתור להרגלים הברברים של אבותינו. ולפי זה, מתבקש שלעתיד לבוא, למשל, לא יהיו קורבנות בבית שלישי או משהו כזה, נכון? זה מתבסס על טעות, אני אסביר בדיוק על מה. לא אשמתך, אני אומר, זה לא אשמתך, אבל זה מתבסס על טעות. אני זוכר, לפני כמה שנים בחוץ לארץ, יהודי אחד אמר לי בשיעור, לא יהיו קורבנות לעתיד לבוא לפי הרמב״ם. אמרתי, כן, לפי הרמב״ם, איפה זה כתוב? אומר, במורה נבוכים. אמרתי לו, זה לא כתוב במורה נבוכים. אומר, זה כן כתוב. אמרתי לו, תראי לי איפה. אומר, אני אשלח לך במייל. שלח לי. מה הוא שלח לי? מאמר מאוניברסיטת בר אילן, שבו כתוב, שבמורה נבוכים כתוב, שלעתיד לבוא לא יהיו קורבנות. כן, עכשיו, במורה נבוכים זה לא כתוב. בהלכות מלכים, הרמב״ם כותב, שהמלך המשיח יבנה את בית המקדש ויקריבו בו קורבנות. כותב את זה, מפורש. כלומר, כך שהרמב״ם משתוקק להתחדשות עבודת הקורבנות. מה כתב הרמב״ם? הרמב״ם כתב במורה נבוכים שהקורבנות באו בגלל שעובדי עבודה זרה היו מקריבים קורבנות. ולכן, התורה אמרה שעבודת השם תעשה על ידי קורבנות. עד כאן זה ברור. הרמב״ם לא כותב שזה רע שעובדי עבודה זרה היו מקריבים קורבנות. כלומר שהם חשבו שעבודת האלים צריכה להיעשות על ידי קורבן. רק אומר שזה האופן המקובל של עבודה הפולחנית במקדם, והתורה העבירה את זה לעבודת השם. האם זה טוב או זה רע? הרמב״ם לא אומר כלום. אז זה הקושיה של הרמב״ן. הרמב״ן מקשה על הרמב״ם. איך קין והבל הקריבו קורבנות והרי לא הייתה עבודה זרה בעולם? ואיך נוח שהיה עובד השם הקריב קורבן אחרי המבול? ואיך חזל אמרו על אדם הראשון שהיה מקריב קורבן? כן? זה הקושיה של הרמב״ן. האם הרמב״ם לא ישם לב לזה? אני אקשה לכם קושיה חרדית. מה, הרמב״ם לא יודע את זה? תשובה, הרמב״ם יודע את זה. וזה בעצמו מוכיח מה שאמרתי. עובדי עבודה זרה, הייתה להם אינטואיציה נכונה. האינטואיציה שעבודת אלים נעשית על ידי קורבנות. אלא שהם עשו את זה כלפי מי שלא צריך, כלפי עבודה זרה. והם עשו את זה בצורה ברברית, כי הם היו מקריבים ילדים קטנים, שורפים אותם באש. או, שזה הדבר הזה באמת, אני מגנה אותו. כן? אני חושב שהוא מאוד לא יפה. עכשיו, מה שיש, האדם המודרני איבד משהו מזה. האדם המודרני חי בעולם של דלדול התחושות המקוריות. כלומר, הקשר בין האדם לבין הקוסמוס ניתק. ואז האדם מסתפק בתוך עולמו הפנימי, ואיננו מסוגל לשתף את הטבע בעבודתו. עכשיו, המדרשים שאת מביאה, שלעתיד לבוא לא יהיו קורבנות מן הבהמה, אלא מן הצומח, יש מדרש כזה. יש מדרש. שמשמעותו היא, כאשר בעלי חיים יגיעו למדרגת האדם, אז לא נקריב בעלי חיים. כי אז הצומח יגיע למדרגת בעלי חיים, ואז נוכל להקריב אותו. מה הוא? למה זה מסוכן? מה רע לך בדעת דרווין? אז איפה את מכירה את המילה הזאת? ככה בחוברות. בסדר, אני יודע, זה לא אשמתם. הרבנים שלהם יטעו אותם. למה לא? דווקא תורת דרווין יש לה מעלה גדולה. היא מראה את הקשר שיש בין כל חלקי הבריאה. כן, למה לא? למה שלא הגיעו? הנה, עובדה, הם כבר עשו את זה, אנחנו. זה גם יכול להיות, אבל בינתיים אני חושב שאנחנו התעלינו מעליהם. אז אנחנו בעלי חיים מפותחים מאוד. יש ספר שכתב בשנות ה-50, אחד בשם ורקור. שמעת את ה... כן, זה סיפור כזה על הגדרת האדם. היה, מצאו באיזה אי רחוק, בגיניה, מצאו איזה יצורים שלא יודעים אם הם קופים או בני אדם. ואז מתחיל ויכוח בין האנתרופולוגים בכל העולם כולו, האם זה בני אדם או שזה בעלי חיים. ויש שם איזה עיתונאי שעל ידי הפריה מלאכותית מכניס להיריון את אחת מהנקבות ההן, ונולד איזה עובר, והוא הורג אותו, והוא מבקש לעמוד למשפט. ואז אינטרסים כלכליים ופוליטיים ופילוסופיים מתערבים וזה זה. ואז כל אחד בא עם ההגדרה שלו לפני בית המשפט וכו' וכו'. בסוף הם מגיעים למסקנה שהגדרת האדם, כי הם צריכים הגדרה בחוק מה זה אדם. אין שום חוק שאומר מה זה אדם. אז הם צריכים מחפשים הגדרה בחוק ואומרים שזה בעל חיים מעוות. בסדר? אז אנחנו כנראה בעל חיים מעוות. למה לא? יש בנו חיה, לא? ועז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגיבור כארי. אז סימן שיש בנו. אריה, שור, נשר, ארי. כן? האכזריות שבטבע היא נובעת מזה שהטבע הוא טבע. וזה מוחש כאכזריות בגלל החטא. בסדר? זאת אומרת, הטבעיות, הסיבתיות היא אכזרית מבחינה מסוימת. אנחנו חשים את הכאב של אותה אכזריות בגלל החטא. לא, לא. לא יודע. לא יודע. טוב, אז למה כל זה, למה דיברנו על כל זה? בגלל שדיברנו על הקשר בין האדם למקדש. ואז אני שאלתי שאלה, האם האדם, האם זה עדיף שהאדם יהיה מקדש או שהמקדש יהיה מקדש? אז אני אמרתי שעדיף שהמקדש יהיה מקדש. יש בזוהר ספר, סיפור מעניין, אני סיפרתי אותו כמה פעמים. על המלאכים. רגע, מתי מנחה? עוד 30 דקות. טוב, אני צריך עכשיו להפסיק ולעבור ל... יש בזוהר ש... מה? מה קרה? 4:30 מנחה?
שבוע
שעבר היה 4:45. וואי, 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 זה ממש רץ. מה? זה לא יכול להיות. טוב, בסדר, תפסיקו להריב. יש בזוהר שכיסא הכבוד ניסה על ידי הצדיקים. הצדיקים הם המרכבה. אבל לפעמים הצדיקים לא מסוגלים, כי אין אדם שראוי לזה. אז במקומם המלאכים תופסים את כיסא הכבוד. וזה מאוד קשה להם, כי זה לא העבודה הרגילה שלהם. אז הם בוכים ומזיעים, והזיעה והדמעות שלהם מתערבבים זה בזה. ואז הדמעות האלה הופכות להיות דמעות של אש. והדמעות של אש נופלות לעולם, ובגלל זה יש צרות בעולם. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, גם בעולם הזה,
הם
עצוב לנו יותר. כי זה לא כל כך קל להיות מלאך בעולם עצוב כל כך. ומה שזה אומר, הבאתי את זה כדוגמה לזה שיש מצב שהעולם הוא לא כמו שהוא צריך להיות. כשהצדיקים אינם עושים מה שהם צריכים לעשות, אז גם המקדש חרב, ואז ממלא כל סדרי ההוויה משתנים, ואז הכל עצוב יותר. עד כאן, עכשיו אנחנו עוברים לסדר.